הגענו לדף סמך זין עמוד ב', חמש שורות מלמטה, למדנו במשנה, אינה גונב אחר הגנה, משלם תשלומי כפל. אמר רב, לא שענו, אלא לפני יוש. כל מה שאמרנו שהגונב אחר הגנה פטור מתשלומי כפל, זה רק מקשר הגנב השני, גנב את החפץ לפני שהתייאשו הבעלים הראשונים. אבל אם גנב את החפץ אחרי יוש, אז כבר קנה או גנב הראשון, על ידי יוש הבעלים. ולכן הגנב השני מהגנב הראשון, משלם תשלומי כפל לגנב הראשון. אמר רב ששת, אמינא קיניים ושחי רב, אמר לאשמה, אתה אומר רב ששת, כאילו זה נראה שרב נמנם ושקוע בשינה כשהוא אמר את זה. דבריו לא נכונים, לטעניה, אמר רבי עקיבא. את מה אמרה התורה, שאם אדם גנב בהמה וטבח ומחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, כדי שנשתרש בחטא. כלומר, נתחזק בחטאו. אימת, אילה, אם לפני יוש, אם תגיד שהכוונה לפני יאוש, אז מי כאן נשתרש בחטא? אלא לאחר יאוש. כלומר, מה מבינה עכשיו שמה כוונה נשתרש בחטא? שכוונת רבי עקיבא שהתביחה ומחיה הועילה להפקיע לגמרי את הבהמה הגנובה מרשות הבעלים הראשונים. מכיוון שהגנב העמיק וחיזק בכך את חטאו, הרי שהוא לא תחזור במה עצמה לבעליה. לכן חיווה אותו תורה בתשלום ארבעה וחמישה. אז זה היה כוונה להשתרש בחטא. אם מדבר לפני יאוש, כמו שאמרנו, מי כאן נשתרש? הרי כולם מסכימים ששינוי רשות בלי יאוש לא קונה. אלא כוונה לאחר יאוש, ויסג עד אך יאוש כאן, אמר משלום תשלום ארבעה וחמישה, לכאורה שלא הוא תובח, שלא הוא מוכן. אתה אומר שאכן יאוש קונה, אז לכאורה למה הוא משלם ארבעה וחמישה? הרי הוא תובח את הבמה שלו, מוכן את הבמה שלו. אז אמר קדם הרב, אבל לא, באמת, לתרץ את הקושה, מה שאמר רבקים, נשתרש בחטא, הכוונה, זה ששנה בחטא. אחרי נאמר ששנה בחטא, כלומר, מה שאמר רבקים, נשתרש בחטא, אין הכוונה שהוא אילו מעשיו לקנות את הגניבה ולהפקיע אותה מבעליה. הכוונתו שהגנב התחזק בחטאו בכך שהוסיף חטא על חטאו, חוץ מזה שהוא גנב, הוא גם מחר וטבח וכו'. אז גם כאן, אותו דבר, הכוונה מדי ששנה בחטא. קושה נוספת על רב, שאמר יאוש קונה, תשמע, למדנו בין תשלומי ארבעה וחמישה, כי גנוב אישו, עושה וטבחו מחרו. לכאורה הסמיכות, מה תביחה שינה חוזרת, אף מחירה שינה חוזרת, כמו שהתביחה אי אפשר לחזור למעשה הזה, אז גם מחירה שאין אין חייבים עליה ארבעה וחמישה, אם כן מדובר על מעשה כזה שינה חוזרת. אימת, מתי עשה אותה גנב, מתי יש מחירה כזאת, מתי יכולה את המחירה לחשק במחירה שלא חוזרת לבעלים הראשונים, אילה מה לפני יאוש, מה אינה חוזרת, אם זה לפני יאוש, עד רבה, ודאי שהגנב לא יכול למכור את הגניבה לפני שהבעלים יאשו, זה לא שלו בכלל, אז הבעלים חוזרת לבעליה, לכוונה לאחר יאוש. איסא גדח כאן יהיה המים שנה ארבעה וחמישה, אז אם אתה אומר שהגנב קנה את הבהמה בייאוש בלבד, אז למה שנה ארבעה וחמישה? הרי שלא הוא תובח, שלא הוא מוכר. אומרת מה גם פה, יש לתרץ כדם הרב נחמן, פרט לקנה ל-30 יום. מה שאמרנו, מה שאמר ביתה, לא חייב אלא למחירה שאינה חוזרת, אלא כוונה למעט מחירה שלא מועילה. אלא הכוונה שהמחירה צריכה להיות מחירה שלמה, שלא מוגבלת בזמן. פרט למקרה שיקנה אותה הגנב ל-30 יום. במקרה זה, המחירה חוזרת בגלל שהגנב הגביל את זמנה רק ל-30 יום. אז מעשה המכרה לא שלם. לכן בעצם אין פה תשלומי ארבעה וחמישה. גם כאן אותו דבר בנוגע למה שאמרנו, הברייתא המדובר על פרט להקנה ל-30 יום. עוד קושיה על רב עם ברייתא אחרת, מיטיבי, גנב הוא בא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי כפל והשני לא משלם אלא קרן בלבד. גנב בא אדם אחר וגנב אותו מהגנב הראשון, אז הגנב הראשון משלם תשלומי כפל לבעלים הראשונים, והשני משלם רק קרן בלבד לגבי הראשון, כי אבל לא משלם תשלומי כפל, כמו שאמרנו, יש תשלומי כפל וגונב מבית האיש ולא מבית הגנב, ולכן משלם רק קרן בלבד. אם גנב הוא מכר אותו, הוא בא אחר הוא גנבו, כלומר המקרה השני, הגנב הוא מכר אותו, הוא בא אחר הוא גנב אותו מהקונה, אז הגנב הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, השני משלם תשלומי כפל לקונה, הגניבה נקנתה לקונה על ידי שינוי הרשות, והוא נעשה לבעלים גמורים עליה, לכן הוא חייב לשלם לו תשלומי כפל. מקרה השלישי, גנב שור עושה וטבח, הוא בא אחר הוא גנבו, את השור עושה השחות, אז הגנב הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, כי הוא גנב את זה, והשני אינו משלם תשלומי כפל, אלא קרן בלבד. כלומר, גמר תקשה, למה פתור גנב השני מתשלומי כפל? הרי גנב הראשון קנה את הבמה בשינוי המעשה על ידי השחיטה וכדומה, אז הגמר תדון בזה. בכל אופן, אומרת הגמרה, רוצה לדייק הגמרה, גתנה מיית מציאת, הרי בכל אופן למדנו במקרה האמצעי, שגנב הוא מחר, הוא בא אחר, הוא גנבו, הראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה, והשני משלם תשלומי כפל. מתי מדובר? אימת. אילה מה לפני יאוש, אין היא, המים משלם תשלומי כפל, שינוי רשות בלא יאוש. מי כלמד אמרת כאן, יש מי שאומר שהוא מועיל לקנות? מכיוון שהמחירה לא הועילה, לא גנב אותה מבית בעליה, ודאי שהוא פתאום תשלומי כפל, אלא מה אתה צריך לומר? מדובר פה לאחר יאוש. עכשיו, איסה על גדת אחמר, מקרה כזה הוא מדבר איזה שגנב הראשון חייב תשלומי ארבעה וחמישה על המחירה. איסא על גדח יאוש קונה המים של תשלומי 4 ו-5, הרי סך הכל דידי הוא דזבין, את הבהמה שלו הוא מכר. כמו שאמרנו, ותולי קטני רישה, כתוב ברישה במקרה הראשון, גנב הוא באחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי כפל, והשני לא משלם אלא קרן, מכדי לאחר ייאוש קיימין, אם אנחנו עוסקים פה לאחר ייאוש, אז איסק עד תח ייאוש קונה, שני המיין הוא משלם אלא קרן, אם ייאוש קונה, אז הגנב הראשון קנה את הגניבה על ידי ייאוש בעלים, אז הגנב השני גנב אותו מבעליה, הוא צריך לשלם, להתחייב תשלומי כפל, אלא מה אתה צריך לומר? ייאוש לא קני, וקשי לרב. אמר רב, עבדי סברה, מתרצתאי, ואתה סבור שהפרט הזו בגלל זה מיושב? הרי ילד הקטני ספר במקרה השלישי, גנב וטבח ובא אחר וגנבו, ראשון משלם תשלומי ארבעה וחמישה שין, ושני לא משלם אלא קרן בלבד. ומי כלמנדה אמר שינוי מעשה לא קנה, יש מי שאומר ששינוי מעשה לא קונה? אז כשהגנב הראשון שחט את הבהמה, ודאי קנה אותה בשינוי מעשה. אז למה הפרט שגנב השני לא משלם תשלומי כפל? הרי גנב את הבהמה השחוטה עם בעלי הגמורים. אלא עולה כולה, צריך להגיד שכל הפרט עוסק לפני יוש. ויאמרים שהברייתא עוסקת לפני, ושזה מקרה הראשון שהברייתא זה היטב לפי רב, מכיוון שהבעלים הראשונים לא התייאשו, אז לא קנה הגנב הראשון את הגניבה, לכן הברייתא פטרה אותו מתשלומי כפל, את הגנב השני. והיפוך ספר למציאת או מציאת על הספר, וכאן צריך להפוך את ההוראה שנאמרה במקרה האחרון, ולשלוט אותה במקרה אמצעי, וכן ההוראה שמקרה אמצעי למקרה האחרון, ואם האחי כך צריך לומר, בשני המקרים האחרונים, גנב ומחר ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני לא משלם אלא קרן. כמו שאמרנו, הבעלים הראשון לא התייאשו, לכן פטור הגנב השני מתשלומי כפל, כי שינוי רשות לא ייאוש, לא קנה. ואילו הברייתא ממשיכה, גנב וטבח ובא אחר וגנבו, הראשון משלם תשלומי 4 ו-5, והשני אחר משלם תשלומי כפל, דקנה בשינוי מעשה, כי היה פה תביחה, ושינוי מעשה. אז ככה, ברגע שהופכים את המקרה האמצעים, המקרה האחרון, אפשר להאמין את כל הברייתא לפני ייאוש. עומד כבר הפעם אמר לעולם התופך, אין צורך להפוך את לשון הברייתא, אלא סיפה שהגנב השני משלם קרן בלבד, זה דעת בית שמאי, דאמרי שינוי במקומה עומד. כלומר, לפי בית שמאי, אין לי במה נקנה לגבי, לגנב הראשון בשינוי מעשה, לכן הגנב של הגנב השני פטור מכפל. אומרת גמרא, יחי קשה רישו מציאת לרב, אם אנחנו לא הופכים לשון הברייתא, אז הברייתא קשה, הברייתא עוסקת כאילו לאחר ייאוש, אז קשה רישו מציאת לרב, אז אמר הזמין לעולם כולה לפני ייאוש, עדיין אפשר להעמיד לפני ייאוש, ואחר מה יסכן שהתייאשו הבעלים בלוקח ולא התייאשו בגנב. הכוונה, אנחנו עוסקים במקרה שהתייאשו הבעלים בשעה שבהמה הגיע לרשות הלוקח, אבל לא התייאשו בשעה שהייתה עדיין ברשותו של הגנב הראשון. דאב לייאוש. במקרה הזה זה נקרא ייאוש. על ידו קונה הלוקח את הבהמה. כלומר, רב זבי מיישב את כל הברייתא לפי רב, בלי להפוך את הגרסה. הסיפה שנויה כבית שמאי, כמו שאמרנו. במקרה האמצעי מדובר שהבעלים התייאשו מהחפץ אחרי מכירתו לקונה. לכן אמר ברייתא שהשני משלם תשלומי כפל, כי הרי גנב את הבהמה מבית בעלי הגמורים, והראשון משלם תשלומי 4 ו-5, כי בשעה שהייתה בידו עדיין לא התיישו הבעלים, כי לא התיישו בשעה שהיה אצל הגנב, והוא לא קנה את הבהמה, הוא כל דבר במקרה הראשון, מכיוון שהגנב הראשון לא קנה את הבהמה, כי הבעלים לא התיישו בשעה שהייתה בידו, לכן פטור השני מתשלומי כפל. ולא תאמה משום בעניין ייאוש וגם משום רשות, אלא אפילו בייאוש לכודי נמי כנגד בגנב, אלא זה לא משכחת, למשל מתרוויו, גנב הראשון וגנב שני, אלא בהכי. ואל תגיד, אל תאמר שמה שהברית אמרה, את האופן שמתחייב הגנב השני, תשלומי כפל דווקא במקרה השני, כשגנבת בהמה מלוקח, ולא מהעיקר הראשון שגנב מהגנב הראשון. לא, אולי תגיד שזה כך, בגלל שצריך גם ייאוש וגם שינוי רשות. אלא תגיד, אפילו ייאוש לוחודי נעמי נקנה גם בגנב, גם כן נקנה את הגניבה, כשיהיה אצל הגנב, אלא זה לא משכח, זה משל מתרווי, הוא לא נמצא, לא תמצא אופן שישלמו שניהם, גם גנב הראשון וגם גנב השני. כלומר, זה תשלומי כפל, זה תשלומי 4 ו-5 וזה תשלומי כפל. אלא באח, אלא באופן הזה, שבעלים לא התיישו כשבהמה הייתה עדיין ברשות הגנב הראשון. זה המקרה שהעמדנו. לכן, הברייתא נקטה אופן כזה, שלא היה ייאוש ביד הגנב הראשון, אלא ביד הלוקח. איתמר, הגונב בהמה ומוכר לפני ייאוש, רב נחמן אמר חייב, רב ששת אמר פטור. כלומר, מי שגונב בהמה ומוכר אותה לפני ייאוש הבעלים, לפי רב נחמן חייב תשלומי 4 ו-5, ורב ששת אומר פטור. כלומר, לא נוהג חיוב תשלומי 4 ו-5 לפי רב ששת, אלא במקרה שהגנב מכר את הבהמה, לאחר שהבהמה התייאשו. הגמרא מרחיבה, רב נחמן אמר חייב, ומכרו אמר רחמנא ועזבין. הרי הוא מכר, לא שנה לפני ייאוש, לא שנה לאחר ייאוש. רב ששת אמר פטור, חיוב לאחר ייאוש. החיוב של הגנב תשלומי 4 ו-5, זה דווקא לאחר ייאוש. דהנו מעשיו של אופן זה, הוא אילו מעשיו של הגנב, שאז המכירה חלה. אבל לפני ייאוש, זה לא אנו מעשיו, המכירה לא חל לפני ייאוש. לא מחייב, דום ידי תביחה בעניין, צריך שיהיה המכירה, תהיה כמו תביחה. דענו מעשיו, כמו בתביחה, אי אפשר לחזור למעשים, צריך שיועילו המעשים, אותו דבר גם המכירה. אמר רב ששת, מנה מנהלה, איפה אני אומר את דבריי, שפטור, דתניא אמר רבי עקיבא, מפני מה אמרה, תורה טבח ומכר משלם 4 ו-5, כדי שנשתרש בחטא, משמע, שהכנאו שהוא התחזק בחטאו, בכך שהועילו מעשיו, להקנות את הגניבה, אי מעתיד הם לפני ייאוש, מי כאן נשתרש בחטא, אין פה תועלת לפני ייאוש, הרי לא הועילו מעשיו, כולם מסכים ששינוי רשות ללא ייאוש לא קונה, אליו לאחר יאושו. אז אמר רבא, כבר ראינו את הקושיה הזאת, בני ששנה בחטא, הכוונה תחזק בחטא בזה שהוא עשה את זה, הוא לא רק גנב אלא גם מחר. תשמע עוד, מנסים להביא ראיה מהברייתא שכבר הבאנו גם כן, טווחו או מחרו, מה טביחה שאינה חוזרת? אף מחירה שאינה חוזרת אלא אימת, אילא מה לפני יאושה, מה אינה חוזרת, אלא מדובר לאחר יאושו, ששמע מן החיובה לאחר יאושו. אבל תראה, גם הרב נחמן כבר הסברנו את זה, שמדובר פרט להקנה לו ל-30 יום. כלומר, פירש את הברייתא, מה שהברייתא שלא חייב אלא על מחירה שאינה חוזרת, אין הכוונה למעט מחירה שאינה מועילה, אלא הכוונה שהמחירה צריכה להיות שלמה, לא מוגבלת בזמן, לכן פרט שהקנה לו ל-30 יום. ואף רבי אלעזר סבר כמו רב ששת שחיובי, דווקא לאחר יאוש, אמר רבי אלעזר, תדע שסתם גניבה יאוש בעלים. כלומר, סתם גניבה יאוש בעלים, מקשר גניבה מניחים שסתם המתיישר בעלים מיד, לכן אם אחר גנב את החפץ הגנוב מיד אחר גניבה, הלוקח קנה אותו ביאוש, ושינוי רשות, שהרי אמרה התורה, טבח ומכר משלם תשלומי 4 ו-5, ודום לא יאיש, אולי לא התיישר בעלים והמכרה לא חלה, אלא משום דברים על סתם גניבה יאוש בעלים, הוא פשטות, קנה לוקח את הבימה ביאוש ושינוי רשות, לכן חייב אותו תורה בתשלומי 4 ו-5. שם מדבר רבי אלעזר מוכח שהוא סובר כרב ששת, שאין הגנב חייב תשלומי 4 ו-5, אלא אם כן מכר את הבימה לאחר שבעלים התיישרו. אז זה מה שהוא אמר, שסתם גנבה זה יאוש. אם יתברר לנו שבעל הבימה בפירוש שלא מתייאש ממנה, לא יתחייב הגנב תשלומי 4 ו-5. שואלת הגמרא על זה, האם באמת סתם גנבה יאוש בעלים, ודימה אף על פי, אף על גב זה לא יאיש, אולי חייב שתשלומי 4 ו-5, אפילו הבעלים לא התיישרו והמחירה לא חלה. אמר לו סגדת, חתומת תביחה, מה תביחה? אנו מעשיו. גם מכירת, אנו מעשיו. ולפני יאוש, מה אנו? עומד גמרא, ודילמה דשמין דיאי, שאולי מה שחייבה התורה בתשלומי 4 ו-5, זה מכיוון ששמענו את הבעלים שהוא מתייאש, אבל ככה לא נוכל להוכיח מכאן שמסתם הבעלים מתייאשים מיד מהגניבה. עומד גמרא, לא, אמר לו סגדת, חתומת תביחה, מה תביחה לאלתר? כמו שבתביחה מדובר באופן שהגנב שחט את הבהמה מיד אחר הגניבה, גם מכירה אותו דבר. יש לגנב להתחייב עליה במקרה שהגנב מכר אותה לאלתר מיד אחרי הגניבה. ואחרי אנחנו מניחים שמסתם הבעלים התייאשו מיד בהיוודע עליהם דבר הגניבה, וזה מה שאמר רבי אלעזר, שסתם גניבה יאוש בעלים. רבי יוחנן מקשה רבי אלעזר שהוא מעין גנב חייב על מכירה, אם כן הועיל ומעשיו. אמר לי רבי יוחנן, גניבה בנפש תוכיח, התורה מחייבת על מכירה אף אם אינה מועילה לקנות, שהרי אין יאוש בעלים, הרי ברור שאין יאוש בעלים בגניבת נפש, גניבה שאדם חוטף בן אדם, בכל זאת הגנב חייב למרות שלא הועיל ומעשיו. התורה אומרת לגבי מי שחוטף, כי מצא איש גונב נפש מאחד בני ישראל ותאמר בו וכו', מחרו מת הגנב ההוא, מכיוון שאדם גונב נפש מוכר אותו, אין שייך בזה עניין ייאוש, הרי אדם לא מתייאש על עצמו. התורה חייבה בעצם את הגנב על מעשה המכירה, למרות שלא הועילו מעשיו. אז ככה לגבי חיוב תשלומים ב-4 ו-5, התורה מחייבת הגנב, אף פי שבעלים לא התייאשו, והמכירה לא הועילה. עכשיו, משהו מכאן, כמובן, בתוך מדבר רבי יוחנן, שהוא אומר, המכירה שבכתוב מתייחס גם למכירה שלא מועילה, אז מקלד רבי סבר רבי יוחנן לפני יאוש, גם גנב שמכר את הבהמה לפני יאוש הוא חייב. מה דין לגבי לאחר יאוש? האם הוא כמו רב שיאוש קונה או לא? רבי יוחנן אמר חייב, חייב תשלומי 4 ו-5, ורשלה כשמר פטור, רבי יוחנן אמר חייב, חיובי בין לפני יאוש בין לאחר יאוש, ורשמה כשמר פטור, חיובי חיוב של הגנב תשלומי 4 ו-5, דווקא לפני יאוש, אבל לאחר יאוש, הגנב כבר קנה את הבהמה, ומילא הוא שלא הוא טובח ושלא הוא מוכר. רבי יוחנן מקשר רשלה כש, אית ורבי יוחנן רשלה כש, גנב והקדיש ואחר כך טבח, אם אדם גנב בהמה והקדיש אותה ואחרי זה טבח אותה, משלם תשלומי כפל לבעלים ולא משלם תשלומי 4 ו-5. עכשיו אימת, מתי הקדיש את הבהמה? אם דבר לפני יאוש, הרי מי קדוש? הרי הוא לא יכול להקדיש בהמה שלו שלו, איש כי הקדיש את ביתו, קודש אמר רחמנה, אין הקדש חל אלא דבר שהוא כדוגמת ביתו, מה ביתו שלו, גם כל דבר שאתה מקדיש צריך להיות שלו, אלא פשיט מדובר לאחר יאוש. אז תמה די הקדיש הוא דיינו משלם תשלומי 4 ו-5, כי כתבח די הקדש כתבח, אבל אם לא הקדיש בטווח, משלת השלומי 4 ו-5, למרות שהתביחה נעשתה לאחר יאוש הבעלים. אתה רואה שיאוש לא קונה, איסק אז שיאוש קונה, המים משלם, שלא הוא טובח ושלא הוא מוכה, אתה רואה שיאוש לא קונה, ככה מקשר ביוחנן הרי שלקיש. אמר הרי שלקיש לרבי יוחנן, אמר הסכים, אנחנו עוסקים כגון שיקדושו הבעלים ביד גנב, כלומר הקדישו הבעלים ולא הגנב, כשאתה ביד הגנב. באמת מדובר שהבעלים לא התייאשו. אומרת, מי קדוש? הבעלים לא התייאשו והקדישו את הבהמה בזמן שהבהמה בעצם ביד הגנב? האם אפשר את זה? הבעלים מקדישים את הבהמה כשהוא ברשות הגנב? ואמר רבי יוחנן, גזל ולא התייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש, זה הגזלן לפי שאינו שלו, וזה הבעלים לפי שאינו ברשותו, אז אי אפשר להקדיש כזה לא ברשותו. אלא אמר יהודה אמר כצנועים, ריש לקיש הוא מפרש את המשנה כדעת צנועים, דעת צנועים שאדם יכול להקדיש גם חפץ שנגנב ממנו דתנן, בעניין כרם רווי, הצנועים כשהיו חוששים שם יאכלו אנשים מכרם רווי שלהם בלי פדיון, היו מניחים את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהיה מחולל המעות הללו, כלומר כל מה שנלקט, כל מה שלקטו אנשים היום מכרם זה, יהיה מחולל המעות הללו. הצנועים סוברים שאדם יכול לפדות פירות רווי שלו, למרות שאינם ברשותו. אותו דבר גם כאן לפי שיטתם, אדם יכול להקדיש בהמתו אפילו אם נגנבה. וזה דעת ריש לקיש. שואלת הגמרא על זה, אם זה נכון שמדובר במקרה שהבעלים הקדיש את הבהמה כשהייתה ביד הגנב, אז למה המשנה אומרת שהגנב משלם תשלומי כפל? הרי חזרה קרן לבעלים. בכך שהקדיש את הבהמה, הקרן הגניבה חזרה לבעלים, הגנב כבר לא מתחייב בתשלומי כפל. אומרת גמרא, מדובר במשנה כשעמד בדין, העידו עדים שהגנבה בידו, לפני שהקדיש את הבעלים את הבהמה. מכיוון שבשעת העדת העדים לא חזרה דן הקרן לבעלים, הגנב חייב בתשלומי כפל. אומרת גמרא, איך ידע, באיזה אופן מדובר? ידע, אמרי, צטן לו, מהיריה, הקדיש, אפילו לא הקדיש, נמי לו לחייבי. גם הרב, צטן לו, טבח ומחר פטור, מה איתם? הכוון, פסקו על מילתי, וטבח ומחר, הבל כגזם, וגזם לא משלם, תשלומי 4 ו-5. אם דבר כשאמרו לדיין, אם צוות תן לו, כלומר, ביתים פסקו את הדין באופן מוחלט, והורו לגנב ושלם לבעלים, אתה מגיע להם. אז מה העירייה הקדיש את הבהמה? אפילו לא הקדיש אותה, נמי לא לחייב. גם כאן לא לחייב את הלמה. הרי רבא אמר, אם אמרו דיינים לגנב, צא תן לו, טבח ומחר את הבהמה הוא פטור, תשלומי 4 ו-5, למה? כיוון שפסקו מיתם, כיוון שפסקו את הדבר באופן מוחלט, ואחרי זה טבח ומחר, אז הוא כגזלן, גזלן כבר לא משלם את השלומי 4 ו-5, רק גנב. אבל אם אמרו לו, חייב אתה ליתן לו, טבח ומחר משלם את השלומי 4 ו-5, מה היא טעמה? אם אמרו לו, חייב אתה ליתן לו, ואחר כך טבח ומחר, כלומר לא פסקו לצלב תן לו. אז מה איתה? מכיוון זה לא פסקו למיתה, מכיוון שלא פסקו את הדבר באופן מוחלט, עדכת הגנב, הוא עדיין נחשב גנב. אז אומרת הגמרא, לא צריכה, באמת לא צריכה המשנה לומר לך, זה למקרה דאמרי, חייב אתה ניתן לו, שמעו לו דנים, חייב אתה ניתן לו. רק המקרה זה, כלומר, אם אלה היו בנים מקדישים אותה, היה הגנב מתחייב, תשלומי 4 ו-5 על תפיחתה. אכן המשנה רצה למד דין, חייב אתה ניתן לו. הגענו לדף, לכן ההבדל בין חייב אתה ניתן לו, צא ליתן לו. כלומר, כל עוד לא אמרו הדיינים, צא תן לו, זה לא פסק דין מוחלט, ועד רבה המשנה רצה למד אותנו, חייב אתה ליתן לו, שעוד היה נחשב גנב ולא גזלן. הגענו לדף סמכת עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.